הנושא שאנחנו רוצים לעסוק בו היום הוא נושא שעומד בשולי הסוגיה של מחלוקת רבי מאיר ורבי אלעזר בעניין בשאלה אם עדי חתימה קרתי או עדי מסירה קרתי. בשוליים של זה עולה שאלה מה מעמדם של עדי חתימה אליבא דרבי אלעזר. השאלה הזאת עולה קודם כל בהקשר של שיטת הריף ורבנו אפרים, שיש לנו מציאות שבה אנחנו משתמשים בעדי חתימה לבד רבי אלעזר, אם במקום עדי מסירה כשיטת הריף, וגם שם בשתי צורות, אם בצורה של הרמב"ן שעדי חתימה מתפקדים כעדי חתימה, או בגישה של הריף שעדי חתימה מתפקדים בגישה של הר"ן, שעדי חתימה מתפקדים כעדי מסירה. אני מקווה שאת הנקודות האלה כבר בכל השיעורים עמדו עליהם. על כל פנים, זה אנחנו מוצאים שיש פעמים שאנחנו משתמשים לדעת רבי אלעזר בידי חתימה, או במקום עדי מסירה כאמור, או כמעידים על כך שהיו עדי מסירה, או כמאפשרים לנו להניח שהיו כאן עדי מסירה כשיטת רבנו אפרים והתוספות בדף ד'. זה פחות או יותר הגישות שרואות גם בעדי חתימה, שיש מקום לעדי חתימה גם על יבדי רבי אלעזר. והשאלה שמתעוררת היא, מה קורה אם יש לי בשטר עדי חתימה כשעדי חתימה אלה או לא חתמו לשמה, וצריך לבדוק האם בכלל צריכים לחתום לשמה, ועל כל פנים בסוגיה מופיע שאם הם לא חתמו לשמה, שזה יוצר איזושהי בעיה גם על יבד רבי אלעזר. ומה קורה אם עדים כאלה חתמו כשהם עדים פסולים? ולכאורה אני לא הולך להשתמש בהם. ברור שהם עדים פסולים, אז אני לא אשתמש בהם. אבל השאלה היא, גם אם אני לא משתמש בהם, האם הם פוסלים את הגט או לא פוסלים את הגט? זאת שאלת מזויף מתוכו. דהיינו, שאולי לפעמים כשלא כתבת, אם לא היו עדי חתימה, אז השטר היה מצוין, הגט היה מצוין. ברגע שיש עדי חתימה, אז אני גם דורש מהם דרישות מסוימות, שיהיו קשרים ושיחתמו לשמה, ועוד כהנה וכהנה, וכרגע אם לא היו, במצב שהם לא היו, יכולתי להסתדר גם בלעדיהם. השאלה גם, בעצם מוקד הדיון שלנו יהיה מה בדיוק טיב הדרישה הזאת, וכמובן מה נפקא מינות מזה הלכה למעשה. אחת הנקודות שיש לעלות בעניינה הספק, ואני מקווה שעוד נספיק לגוע גם בה, כי היא בעצם לדעתי מסמלת בצורה יותר משמעותית את העניין שנדגיש אותו היום, זה כמובן השאלה אם יש לזה השלכות מעבר לשני התחומים האלה שהוזכרו בפירוש בש"ס. דהיינו, בסוגיה בדף ד' מוזכר בש"ס הבעיה שמזויף מתוכו מצד חתימה לשמה, חתימת העדים לשמה. בסוגיה בדף י' עמוד ב', שם מודגש בש"ס הנקודה של עדים פסולים שחתומים. זה אצלנו בסוגיה בדף י', זה בסוגיה בסנהדרין דף כ"ח, בנוגע לאותו שטר מתנתא, או בנוגע לסוגיה בבטרה של מחלוקת רבי ורשב"ג, אם אזלין על בתר חזקה או בתר שטר וכולי. ושם סיטואציה קצת שונה, שם מדובר על נמצא אחד מהן קרוב ופסול, אבל פחות או יותר גם שם פסול בעדים, השאלה איך להתייחס לזה. אבל יש מקום לשאול שאלה נוספת, מה הדין, אסור למשל לכתוב גט במחובר, כן? זה כאן מחלוקת בין נתנאים כמובן, זה תלוי מה אסור לכתוב מחובר, האם את החתימה אסור מחובר, את הכתיבה אסור מחובר. אבל לרבי אלעזר כמובן אסור לכתוב את הגט מחובר. מה הדין אם אדם כתב את הגט בתלוש ואיכשהו חיבר אותו אחר כך, כמו שהרשב"א מתאר, ואז העדים חתמו במחובר לרבי אלעזר, כמובן אני מדבר על יבד רבי אלעזר, ונניח שיש גם עדי מסירה, האם נאמר שכאן יש לנו מציאות של מזויף מתוכו, וגם פה נפסול כמו כשחסר חתימת העדים לשמה, או שאולי לא, וזאת נקודה שאני מקווה שעוד נגיע גם אליה. טוב. במבט ראשון, נראה שהדין הזה של מזויף בתוכו לכאורה יותר פשוט, כשאני מדבר על עדים שחתומים, עדים פסולים שחתומים בתוך השטר. כי אז, ממה נפשך? או שאתה לא רוצה לחתום בשטר, זה מצוין, אבל אם אתה חותם ואתה חותם בעדים פסולים, אני מבין שיש פה איזו בעיה של מזויף בתוכו. שזה נראה כאילו יש כאן עדים, כשבאמת אין לנו כאן עדים. זה אני יכול להבין שיש פה איזו גזרה, שמה יבוא לסמוך עליהם ברמה כזאת או אחרת, ונראה עוד את הדברים האלה בהקשר. אבל אם עדים לא חתומים לשמה, הסוגיה בדבדלי, שם לכאורה התמונה היא הרבה יותר מסובכת. כי גם אם אני רוצה להשתמש בעדים, נניח שאני רוצה להשתמש בעדים, הרי מה עושים לידי חתימה בשטר לדעת רבי אלעזר? הם מאפשרים לי להגיד שאם העגת הזה נכתב כדת וכדין על ידי הבעל, שמסתומה בהכשר נעשה ונמסר כדין, אם זה יהיה לפי התוספות או לפי רבנו אפרים. או לפי הריף, עדי חתימה הם במקום עדי מסירה. אוקיי? אבל עדי מסירה הרי לא צריכים להיות לשמה. אז גם עדי חתימה לא צריכים להיות לשמה. למה שאני צריך חתימה לשמה? התוספות אכן זועקים את הזעקה הזאת. והם אומרים כך. תימה לריב. מה העניין שלא לשמע למזויף מתוכו שחתומים בו קרובים או פסולים? דעתם בדין מפסיל משום דלמאת אלה מסמך ילוויו להשיאה או להוציאה ממון על פיהם, אפילו פי שדבר אמת אלה לעשות אליה בדוד קשה. אבל אחר שהעדים קשרים אלה שחתמו שלא לשמע, מה תקלה יש בך אם נסמוך עליהם? זאת קושיית התוספות, זאת הדילמה שמטרידה את התוספות, ואנחנו ננסה, נשתדל היום לענות, גם לענות על השאלה הזאת, גם להתמודד עם העניין בכללותו. כשאני בא לדון בשאלה של הצורך בחתימה לשמה על פי שיטת רבי אלעזר, אז יש מקום לדון ולבדוק מה מקומה של החתימה במרחב הגט על פי השיטה הזאת. ניתן לומר שהחתימה היא לא חלק מהותי של הגט עצמו, על יבד רבי אלעזר, כי רבי אלעזר גט יכול להיות טוב גם בלי ידי חתימה. גם כשיש ידי חתימה, חתימה מתפקדת כאן בתפקיד שהוא לא מנשמתו של הגט, אלא תפקידה של החתימה הוא לפתור בעיה בהלכות שטרות. ואני מדגיש בהלכות שטרות ולא בהלכות גיטין. כי מצד הגט, גט הוא יכול להיות מצוין גם בלי ידי חתימה. כי הדרישה הזאת שחתימה לשמה היא דרישה בהלכות גיטין. אתם מבינים את זה, כן? שהדרישה של לשמה היא דרישה בהלכות גט. אני כרגע לא עוסק, כשיש לי ידי חתימה בשטר, בגט, למה אני צריך ידי חתימה? כדי לבסס את העובדה שהגט נכתב כמו שצריך, ואז אני יודע שהוא נמסר כדין, או אפילו נניח במקום עדי מסירה. אבל גם אז עדי מסירה קרתה, נכון? עדי מסירה יוצרים את השטר שבעניין, אבל הגט נכתב גם בלי זה. עדי מסירה לא צריך למסור לשמה. ראינו את הסוגיה בדף פי וב, מי שעוד לא, ודאי, תראו את הסוגיה בדף פי וב עמוד ב', ששם מסקנת הסוגיה, בניגוד לרבי ירמיה, מסקנת הבעיה, מסקנת הסוגיה היא שלא צריכים מסירה לשמה. אז אם כן, לכאורה עדי החתימה כאן מתפקדים כמשבצת בהלכות שטרות, לא כמשבצת בהלכות גיטים. אז לכאורה היה מקום לטעון את הדבר הזה, ואפילו נניח שיש כאן תפקיד לידי החתימה בשטר, אבל כיוון שתפקידם הוא תפקיד בהלכות שטרות, הרי כל גט יש בו בעצם שני דברים. יש לו את תוכן הגט, ספירת דברים של גירושין, אבל יש לו, הוא צריך גם לקבל מעמד של שטר. ומעמד השטר ניתן לו על ידי, או על ידי ידי מסירה, או על ידי ידי חתימה, בווריאציות כאלה ואחרות. אבל אז המעמד הזה מוקנה לו כחלק מלכות שטרות שבו, ולא כחלק מלכות גיטין שבו. לכן, בהחלט ייתכן שגם אם יש לי כאן ידי חתימה בגט, אז מעיקר הדין, אין לי שום צורך לצפות שהחתימה שם תהיה לשמה. כי הדרישה של לשמה היא דרישה בהלכות גיטין, ולא דרישה בהלכות שטרות. ואפשר לומר, שכיוון שהחתימה במקרה הזה, היא זאת שיוצרת את השטר, במיוחד לשיטת הריף על פי הבנת הרמב"ן, שאליבא דרבי אלעזר גם עדי חתימה קרתה, והם כאן יוצרים את השטר, הם עושים את השבוי השטרה, כיוון שהם אלה שיוצרים את השטר, אז אפשר לומר, כיוון שמדובר פה בשטר שהוא שטר של גט, אז יכול להיות שהחתימה היא חלק אינטגרלי של השטר, וגם גט כזה הוא הופך להיות גט על ידי, הוא הופך להיות שטר גיטים על ידי ידי החתימה, ואז ייתכן שאני אדרוש פה חתימה לשמה. כמובן זה מותנה בעוד נקודות שעוד נזכיר בהמשך. כיוון שהחתימה הופכת להיות חלק אינטגרלי של הגט, והגט צריך להיכתב לשמה, ממנה גם צריך לחתם לשמה, ושוב אני אומר פה בנקודה הזאת, אני מניח איזושהי הנחה שהיא דורשת עוד הרחבה בהמשך. אבל יש מקום לתפיסה הרבה יותר רחבה, והיא תפיסה מאוד מאוד מחודשת, לא פשוטה בכלל. כפי שעוד נראה, יש ראשונים שדגלו בה, שאומרת שגם אם החתימה היא לא עובדת כאן בשביל השבוי השטר, בשביל לייצר את השטר, במיוחד לשיטת, אני דבר כרגע לשיטת רבינו אפרים והתוספות, שהרי אי אפשר לדעת רבי אלעזר רק עדי מסירה קרתי. זה שעדי חתימה עוזרים לי, הם עוזרים לי כדי שאני אוכל להניח הנחה שיש כאן עדי מסירה. אבל מי שעושה את השטר זה עדי המסירה. כך שעדי חתימה בעצם אינם מהווים לא חלק, הם גם לא מהווים חלק לא מהשטר, כי הם לא יוצרים את השטר. וגם לא מלכות שטרות, כי גם מלכות שטרות יש להם, יש לנו את עדי המסירה שהם אלה שיוצרים את השטר. הם בכלל, תפקיד עדי החתימה הקהל הוא רק לפתור איזושהי בעיה זדית, לתת לי איזושהי תשתית ראייתית שאכן בשטר הזה היו עדי מסירה. ולפי התפיסה הזאת, זאת אומרת, אם אני מבין כך את מקומם של עדי החתימה, אז פה לדרוש לשמה בחתימה מן הסוג הזה, שכל כולה אינה אלא ליצור תשתית ראייתית לכך שהשטר שלפנינו הוא שטר טוב. שמה זה שטר טוב? שנמסר בידי מסירה. זה שטר טוב. שידי המסירה עשו אותו וכו'. רק אין, אם היו לי ידי המסירה לפניי, לא הייתי מתייחס בכלל לידי החתימה. כל מה שידי החתימה עוזרים לי, שאני אוכל להתייחס לשטר כשטר טוב, בלי להזכיר את ידי החתימה לבוא לפניי. זה כל מה שזה עושה. ובוודאי ובוודאי, הפעולה הזאת היא פעולה מבחוץ, היא לא פעולה ממהות הגט, ממהות השטר. כאן לדרוש עדי חתימה, לשמה, זאת כבר דרישה לכאורה מחודשת מאוד, ואם נדרוש אותה, נצטרך פה לעמול קשה כדי להבין דרישה שכזאת. הכל פנים, אם אנחנו ניגשים לשיטות הראשונים בנקודה הזאת, בסוגיה הזאת, גישת התוספות ברורה, חד משמעית. תוספות סוברים שאין דין לשמה בחתימה מעיקר הדין. מדאורייתא, בוודאי לרבי אלעזר העדים אינם צריכים לחתום לשמה. התוספות אמנם, כפי שאמרתי, הם סוברים שאת מקומם של עדי החתימה בשטר, הם בעצם מן הסוג השלישי, דיברנו, כן? כי הם הולכים בשיטת רבינו אפרים, כן? זה אותה שיטה שאי אפשר לגט ולא עדי מסירה, עליבד רבי אלעזר. זאת אומרת, עדי מסירה יש כאן, יש לי שטר מלא, רגיל, לכל דבר. כל מה שאני משתמש בעדי החתימה, זה רק כדי לבסס הנחה שאכן הייתה כאן מסירה כדין. תוספות בעמדתם בעניין הזה היא ברורה, בוודאי ברמה הזאת, אם זה מקומם של עדי החתימה, ודאי בעדי חתימה כאלה אין צורך לחתום לשמוע מדאורייתא. אז למה כן יש צורך בחתימה לשמה? אומרים תוספות גזרה, תוכתיבה. ויש לו מה? די מכל מקום איקה למגזר חתימה עד תוכתיבה, די אם אין עושים חתימה לשמה, גזרן פן וכתבו גם הכתיבה לשמה. השיטת התוספות היא גזרה, חתימה עד תוכתיבה. באמת בחתימה עצמה אין לי שום עניין לדרוש כאן שתהיה חתימה לשמה, אבל זה גזרה עד תוכתיבה. אם נוותר על חתימה לשמה, אז עלולים גם לכתוב שלא לשמה. זאת טענתו של טענתם של התוספות. כך שלדבריהם כל החשש בעניין הזה הוא חשש דרבנן בלבד. כאמור, הם בקושתם החריפה הם בכלל לא מעלים על דעתם אפשרות שהצורך בחתימה לשמה יהיה צורך מעיקר הדין, צורך מדאורייתא. כפי שהסברתי, לשיטתם זה ודאי מאוד פשוט. הרשב"א בדבריו טוען שיש צורך בחתימה לשמה גם על פי גישתם העקרונית של רבנו אפרים ובעלי התוספות. וזה מהלך מאוד מאוד מוקשה. כך כותב הרשב"א. ונראה דמשובך הקר אליהם מזויף מתוכו, משום דלדידי כתיבה לשמה בה, וחתימתן של עדים מכלל כתיבת הגטי. לפעמים כשאין כאן עדי מסירה, וגם זה מתקיים בחותמה ובחשר, אף לרבי אלעזר. דמימר אמרינן, כיוון שנתקיים מחותמה ולאו מזויף הוא, וודאי כדין נמסר לה בפני שניים וכדין נעשה לשמה ובתלוש ושאר תיקוני הגט. וכיוון דעדי חתימה משבו להגט כשר, בוודאי מכלל כתיבת הגטה, וילקח כיוון דחתימה עלי, אילו חתמה לשמה מזויף מתוכו קרנן לי. הרשב"א אומר כאן בפירוש בתוך דבריו, שכל מה שאוסרים לי ידי חתימה, שלפעמים אינם לפנינו, כשאני רואה את החתימה לפנינו, אז אני יכול להניח שהוא נכתב כדין, נמסר לה כדין בפני שניים. מדובר על שיטת רבנו אפרים. על שיטת התוספות. והוא אומר, גם בסיטואציה הזאת, שהעדים משמשים רק כראיה לכך שנמסר בפני שני עדים. הוא רואה את החתימה כחלק מכתב הגט, וכיוון שרבי אלעזר דורש כתיבה לשמה, החתימה היא חלק מהכתיבה וצריכים לכתוב לשמה. זה כמובן מהלך מאוד מאוד מחודש וקשה. אילו היינו מדברים על עיבדי עריף, שאומר שעדי חתימה הם אלה שיוצרים את השטר, אז עדיין אף על פי שיכולתי לומר שגם אם עדי חתימה יוצרים את השטר, זה הלכה בהלכות שטרות. אבל זה לא הלכה בהלכות גיטין. מצד הלכות גיטין לא צריך חתימה לשמה. כפי שאומר להדיה, הגרא באורו לשולחן ערוך בקוף למד א' סיב קטן ו'. או ח'. אבל ואכן הרשב"א כותב את הדברים האלה שלדעת הריף זה יותר נוח. ולדברי הרב אלפזי ז"ל שכתב דלרבי אלעזר דחתימה נמי קרתי, אפשר לומר דאינו קשה כלל, דכיוון שפעמים קרתי לשמה בעינה. דכי כתיב לשמה אבי חתם קאי, בין הכתיבת הגט בעצמו ובין הכתיבת עדים. אז הוא בונה על כך שזה חלק מהבנת הפסוקים. בהמשך נרחיב גם בנקודה הזאת. אבל כל זה, אם אני מבין, תבנה תריף כשיטת הרמב"ן, שעדי חתימה קרתי כעדי חתימה. אבל אם אני מבין את הריב כשיטת הר"ן, שעדי חתימה קרתא הם פועלים כעדי מסירה, או שעדי חתימה מעידים על המסירה, או יותר חמור מזה, אם עדי חתימה רק יוצרים אננסדה שהייתה מסירה. אני מדבר פה, אני יוצא מגלל הנחה שאת הנקודות האלה עסקתם בשיעורים, בכל השיעורים כבר עסקתם בזה. אם לא, אז אני... טוב, תעסקו בזה בשיעורים, אני מקווה ש... אני לא יודע, כולם למדו את הסוגיה, חוץ מאלה שחזרו עכשיו מהצבא, אני תראה את מי שעוד לא נכנסו לסוגיה הזאת, אז טוב, אני מקווה שהדברים פחות ברורים גם לכולם, להבנה השונה בשיטת, בצורך בידי חתימה עליו עד רבי לזר, כי זה קריטי להבנת כל המהלך שאנחנו בונים כאן היום. טוב, אז אני אומר כאן, אם אני מבין את הריף עליו עד הרמב״ן, אז אני מבין שידי חתימה יוצרים את השטר, אז אם ידי חתימה יוצרים את השטר, אתה לא עושה חילוק בין ללכות שטרות וכל גילים, אתה אומר כיוון שהם יוצרים את שטר הגט, אז אני רואה אותם כחלק מן השטר הנוכחי שהוא גט, וכיוון שחלק מזה, אז כיוון וחתב שתדעו בצורה חל גם עליהם. אבל לפי הרמב״ן, לפי הר"ן, שמבין שידי חתימה מתפקידים רק כעדי מסירה, אז הם בעצם לא חלק מהגט. הם מתפקידים כעדי מסירה. הם אומרים לך, אנחנו מעידים שהייתה מסירה. עדי המסירה הרבה לא צריכים לצור לשמה. אז למה עדי החתימה שמתפקידים כעדי מסירה צריכים להיות לשמה? אז אם בינתיים מה שיש לנו כאן, זה שאם אנחנו נלך עם שיטת הריף, אליבא דהרמב"ן, אז אני מבין למה יכול להיות שנדרוש חתימה לשמה. אבל אם נלך אליבא דהריף לפי שיטת הר"ן, או שנלך אליבא דשיטת רבנו אפרים והתוספות, שעדי חתימה רק מהווים תשליט ראייתית שהיו כאן עדי מסירה, אז בכלל לא מובן למה צריך לשמוע. ואכן הרמב"ן והרצבה בסוגיה טוענים שכל הצורך בחתימה לשמה אליבא דרבי אלעזר זה רק מדאורייתא, תכף נראה מה קורה מדרבנן, אבל מדאורייתא הצורך בחתימה לשמה מדאורייתא לרבי אלעזר זה רק בגט שיש בו עדי חתימה ואין בו עדי מסירה, כי אז בגט שיש בו עדי חתימה ואין בו עדי מסירה, אז עדי חתימה הם חלק ממהות הגט, הם יוצרי השטר, הם יוצרי הגט, הם יוצרים את השבוי השטרה, הם עושים את השטר לשטר. ואז לשיטתם, כיוון שעדי החתימה הם חלק אינטגרלי של הגט הזה, אז הם צריכים להיות לשמה. אלא שהם טוענים שגם במקום שיש עדי מסירה, יש מקום לומר שאם עדי החתימה לא חתמו לשמה, אז נפסול את הגט מדרבנן, שמא יבוא לסמוך עליהם ולא עדי מסירה. גט שיש לך פה עדי חתימה, אז אם יש גם עדי מסירה מדאורייתא, אין לי בעיה שהעדים לא יהיו חתומים לשמה. כי כשיש לי עדי מסירה, אז עדי מסירה יוצרים את השבוי השטר. נכון? אז עדי חתימה מצד עצמם לא צריכים להיות כאן. אבל כיוון שאני לא יודע מתי יש לי עדי מסירה ומתי לא, אז חכמים גזרו שבכל גט שחתומים על עדים צריכים להיות, צריכים לחתום לשמה, כי שמא יסמכו על עדי החתימה בלי עדי מסירה, ואז אם סומכים על ידי החתימה בלי ידי מסירה, אז במקרה הזה ידי החתימה הם יוצרי השטר, אם הם יוצרי השטר אז הם חלק אינטגרלי של השטר, לכן החתימה צריכה להיות לשמה. כך טוענים הרמב"ן והרצבה, ופה אני רוצה להוסיף נקודה אחת, שהרמב"ן והרצבה טוענים את הטענה הזאת, והם גם כותבים בתחילת העמוד שם בסוגיה, הגמרא אומרת כך, מתחילת הסוגיה, הרי הסוגיה כל עוסקת בשאלה למה צריך להגיד פנאי נחתם ופנאי נחתם. אז אליבא דרבא אומרים פנאי נחתם ופנאי נחתם משום שאין בקיעין לשמה. שואלת הגמרא, מי אתה לשטחים, גם כתיבה לשמה וגם חתימה לשמה, למה אומרים גם פניי נכתב ופניי נחתם? ואז הגמרא אומרת ככה, מן הייתה לדבר כתיבה לשמה ובאי חתימה לשמה? אי רבי מאיר, חתימה באי, כתיבה לא באי. אי רבי לזר, כתיבה באי, חתימה לא באי. שואלים הרבן והרצבא, אי רבי לזר, כתיבה באי, חתימה לא באי, רק אין חתימה גם כן צריך לשמה בגלל מסוים מתוכו. מתרצים הראשונים האלה, ששם מדובר בגט שנמסר על ידי שליח. כל גט שנמסר על ידי שליח צריך למסר לאישה בגלל, זה כמה נותנו לה, מחלוקת, ונשנה, ונשנה, אבל מי כמושנה יש שעת מסירה. זאת אומרת, זה גט שתמיד אין פה, בהגדרה, גט שנמסר על ידי שליח, אין מציאות שבו אין ידי מסירה. בגט סתם, הוא עלול למסר לה ולא ידי מסירה, ואז ידי חתימה, הם יוצרי השתה. לכן שם יש גזירה שמסויה מתוכו. אם לא יהיו בכלל ידי מסירה, אז החתימה נשמע צריכה להיות מדאורייתא. אם יש ידי מסירה, אז החתימה נשמע צריכה להיות מדאורייתא, אז גזירה השם היבוא לסמוך עליו בלי ידי מסירה. אבל בגלל שנמסר על ידי שליח, אין לך אף המחת עם זה שמסר בלי ידי מסירה. כי הוא צריך למסר לה בידי מסירה. כיוון שהוא צריך למסר בידי מסירה, אז על כורחנו, בשטר כזה, עדי החתימה הם אף פעם לא מתפקדים כעדי השטר, כי תמיד יש לך עדי מסירה, ואין חשש שימסר בלי עדי מסירה, לכן בשטר כזה באמת לא צריך לחתום לשמה לדעת הרמב"ן והרצבה. עדים שחתומים בשטר שנמסר לאישה על ידי שליח, כיוון שהוא חייב למסר בידי מסירה, טוענים הרמב"ן והרצבה, שם באמת לא צריך לחתום, שהעדים לא צריכים להיות חתומים לשמה. והגט כשר לגמרי גם בלי עדי חתימה. גם בלי חתימה לשמה. זאת טענת הרמב"ן והרצבה. וזה מובן, לכאורה, על פי המהלך שאנחנו מפתחים כאן. אגב, רק אזכיר שלא הכל מסכימים שגט שנמסר על ידי שליח בפני שניים או בפני שלושה, זה נקרא שנמסר בידי מסירה. יש הבדל בין עדי מסירה לשליח שמוסר את הגט בפני שניים ואומר בפניהם, בפני נכתב ובפני נכתב. מוקד מסירת הגט בפני שניים בשביל, בגט שנמסר על ידי שליח, העדים שהוא מוסר אותו בפניהם, הם בעצם לא מתפקדים כעדי מסירת הגט, הם מתפקדים או כבית דין, שמקיים את השטר, אם לפני נכתב ופני נכתב זה עדי קיום, כן? הוא מקיים, אז זה בית דין שמקבלים, ולכן בפני שלושה, כן? כעדים שמקבלים את עדות השליח על לפני נכתב ופני נכתב, או כעדים או כבית דין שמקבלים את העדות של הגט שנכתב לשמה. זאת אומרת, הם לא עדי הגירושין או עדי מסירת הגט לאישה. כל עיקר הבייתם שם ועמידתם שם היא בשביל לקבל את הבנה בפני נכתב ובפני נכתב של השליח. לכן יש לא מעט שטוענים שזה לא נקרא בכלל לידי מסירה. לידי מסירה גם, כך כותב האמרי משה ואחרים, שעדי מסירה צריכים לקרוא את הגט. גט שנמסר לידי שליח בפני עדים ואומר בפניהם בפני נכתב ובפני נכתב אינם אמורים לקרוא את הגט. כי הם לא עדי המסירה של השטר. הם עדי בפני נכתב ובפני נחתם של השליח. ולכן, הטענה הזאת היא לא טענה פשוטה. אבל אני כרגע מביא לפניכם את שיטת הרמב"ן והרצבה שאומרים את הדברים בצורה מפורשת. שגט שנמסר על ידי שליח זה בעצם עדי מסירה שנמצאים בשטח. ולכן, לדעתם של הרמב"ן והרצבה בסיטואציה כזאת, כיוון שברור שיש עדי מסירה בשטח, בסיטואציה כזאת אפשר שהעדים יחתמו גם שלא לשמה, ואפילו מדרבנן אין כאן שום פסול, כי אין חשש שיסמוך עליהם בלי עדי מסירה, כי בגט כזה הוא חייב למסר בעדי מסירה. יש ברטבה בשולי המשפט הזה הוא מוסיף נקודה אחת שחשוב להתייחס אליה בעניין הצורך בכתיבה או בחתימה לשמה. וכך הוא כותב שם. הוא מביא דברים שכתב רבי יצחק הלוי, בן אחיו של רבינו. רבו של המצווה כידוע הוא רבינו אהרון הלוי, הראה. ופה מדובר באחיין של הראה, רבינו יצחק הלוי. והוא כותב כך. דהחק המקשה. אי רבי לזר כתיבה בית, כלומר כשמגרש בידי מסירה. וכשמגרש בידי חתימה, פשיט על ידי חתימה בית, כתיבה לא בית כדי רבי מאיר. דלי קטנה דבית ראי כתיבה בחתימה. ומשומחק אלו עד כאן אל אחדה, כתיבה בית, חתימה לא בית, ושומדי אידך פשיט עליה. ואי הוא עד על ידי מדינה אין לכם נעמי. אלא למדר מאבא דאמר דמודר אבא מזויה בתוכו שהוא פסול, איתן למאמא דחולך דאיקה חתימה דבאינה לשמה, אף אגב דו מגרש בידי מסירה, וכן נעמי כי מגרש בידי חתימה באינה כתיבה לשמה, דאי לא אהב אלה מזויה בתוכו. אלכך, אם מגרש בידי חתימה באינה חתימה לשמה מדינה, וכתיבה משום דרבי אבא, דדלמאת אל מסמך עלה כשיגרש בידי מסירה לבד, ואם מגרש בידי מסירה ואיני חתום בגט, בינה כתיבה לשמה מדינה, וחתימה משום דרבי אבא, דיל מעט אלה מסמך עלה כשיגרש בידי חתימה, והיא ודאי צריכה לשמה מדינה, וזה נראה נכון. מה טוען בעצם? הריטב"א בשם רבנו יצחק הלוי. הריטב"א כאן בא וטוען טענה כזאת. שאם הולכים לסמוך על ידי החתימה, אז החתימה צריכה להיות לשמה. זה הסיטואציה הרגילה והקבועה בשיטת רבי מאיר, ולכן רבי מאיר תמיד דורש חתימה לשמה, אבל כתיבה הוא לא דורש לשמה. ואצל רבי מאיר אין צורך לדרוש כתיבה לשמה מדרבנן. למה? כי לפי רבי מאיר אין אף פעם שיסמכו על עדי מסירה, כי אין עדי מסירה, לרבי מאיר הם לא תקפים. תקפים מה שתקף רק עדי חתימה. ולכן החתימה תמיד תהיה לשמה, הכתיבה לא תהיה לשמה. אבל עליבא דרבי אלעזר, שפעמים אני יוצר גט על ידי ידי חתימה, ופעמים שאני יוצר גט על ידי ידי מסירה, אם הגט נוצר על ידי ידי מסירה, אז הכתיבה צריכה להיות לשמה. אם הגט נוצר על ידי ידי חתימה, אז החתימה צריכה להיות לשמה. אבל כיוון שתמיד יש לי חשש שאני אשתמש בזה, אני לא יודע מתי אני אשתמש בידי מסירה, מתי אני אשתמש בידי חתימה, לכן מדרבנן צריכים שגם הכתיבה והחתימה תהיה לשמה בגלל הבעיה שמזויף מתוכו. ואז אם השתמשתי בידי מסירה, אז הכתיבה היא לשמה מדינה, והחתימה היא לשמה מדי רבנן. ואם השתמשתי בידי חתימה, אז החתימה היא לשמה מדאורייתא, והכתיבה היא לשמה מצד חשש של מזויף מתוכו. זה פחות או יותר המהלך שמציע רבנו יצחק, בן אחיו של רבנו הראה. העמדה הזאת שמוצגת לנו כאן, יסודה בהנחה או בטענה שקיימת זיקה פנימית בין התפיסה, בין ההלכה של ידי חתימה קרתה להלכה שצריכים חתימה לשמה. כי הוא אומר, אליבא דאומר שידי חתימה קרתה צריכים חתימה לשמה, ושם לא צריך כתיבה. ואז גם אליבא דרבי אלעזר, מה שהולך לרבי מאיר, הרי מה עושה רבי אלעזר? רבי אלעזר מאמץ במקרים מסוימים את עמדתו של רבי מאיר. הוא אומר, יש מקרים שידי חתימה קרתה, ואז על זה הוא טוען, באותם מקרים שרבי אלעזר מודה שידי חתימה קרתה, כן? אז לא צריך כתיבה, אלא צריך רק חתימה כמו רבי מאיר. זה מה שבעצם טוען רבי יצחק הלוי. ואני יודעתי אין הכרח לכיוון הזה. ואני רוצה להסביר למה. א', צריך לדעת שכשגמרא דנה בשאלה אם רבי מאיר דורש חתימה, דורש כתיבה לשמה או לא דורש כתיבה לשמה, הגמרא לא אומרת שבגלל שרבי מאיר סובר עדי חתימה קרתה, זאת ראיה שהוא לא דורש חתימה לשמה. סליחה, זאת ראיה שהוא לא דורש כתיבה לשמה. הגמרא מביאה ראיה שרבי מאיר סובר שלא צריך כתיבה לשמה. מאיפה? מזה שרבי מאיר אומר שכתיבה של הגט יכולה להיות בתלוש. סליחה, כתבו מחובר. שכתבו מחובר, תלשו, חתמו, נתנו לה קשר. מזה הגמרא מביאה ראיה. לולא המשנה הזאת, אז תאורטית הגמרא הייתה מוכנה לקבל שרב מאיר, גם אם הוא סובר ידי חתימה קרתי, עדיין צריך שהכתיבה תהיה לשמה. כי צריך להבין מהי עמדת רבי מאיר שחתימה צריכה להיות לשמה. כן. כבר אמרנו, זה אתה יודע שאמרתי בשיעור יומי שאין מקום שאומר בפירוש ידי חתימה כזה. לא. לא. אבל גם כשאת העמדה של אומר שאומר ידי חתימה כזה לא לוקחים מהמשנה הזאת. לוקחים את המשניות אחרות. במקומות אחרים. לא מהמשנה הזאת. לא המשנה הזאת היא המקום לכך שאומר סובר ידי חתימה כזה. כן? זה לוקחים במקומות אחרים. אני רוצה, אז התחלתי לומר כך, השאלה איך אנחנו מבינים את ההלכה של רב מאיר שעדי חתימה כאן, סליחה, שצריך חתימה לשמה. מה ההלכה הזאת שצריך חתימה לשמה? האם הכוונה היא שצריך חתימה לשמה כי עדי חתימה קרתי, ואז הדבר המרכזי פה זה החתימה, והחתימה צריכה להיות לשמה. או שמה, משמעות הדין הזה של חתימה לשמה היא משמעות אחרת. אני מקווה שברור לנו, לכאורה, באופן פשוט, נראה לי, לי זה נראה פשוט, אבל אני מקווה שגם לכם זה יראה פשוט, שמה שחשוב זה, מה זה משנה אם אני כותב את החתימה שלי, את יוסף בן שמעון בתוך הגט כחותם, כן? שזה יהיה לשמה. מה העניין שאני חותם לשמה? ברור שאין לי קדושה, במרכאות המילה קדושה, אין לי קדושה במילים יוסף בן שמעון שהם יהיו לשמה. כשאני בא לחתום בגט לשמה, לא המילים יוסף בן שמעון צריכות להיות לשמה. אם יש רעיון של לשמה, בוודאי כולי אנו מסכימים שרעיון הלשמה צריך להיות בספירת הדברים של הגירושים. בגן. המילים יוסף בן שמעון, אם הם נשמע או לא נשמע, זה נשמע הזוי לחשוב שזה הדבר המרכזי. אלא, מה אומרת החתימה לשמה? החתימה לשמה אומרת שאם יוסף בן שמעון בא ואומר, אני חותם לשם האיש ולשם האישה ולשם גירושים, מה הוא בעצם עושה? הוא לוקח ומעניק או מעציל כנכון מחיל, אם תרצו, שם נשמע על כל כתב הגט. הוא אומר, מה שכתוב כאן אני מאשר שהוא לשם האישה הזאת. זה בעצם החתימה שלי. זה מהות חתימה לשמה. עכשיו, לפי רבי מאיר הדבר הזה אפשרי, כמו שאנחנו רואים, אך לא מוכרח, כמו שראינו בגמרא. כי הגמרא, כדי להוכיח את זה, היא צריכה להוכיח את זה ממחובה. ולא מצד עצמה. וזה מפני שפה יש מקום להגיד, שיש מקום לחקור. אם אני אצטרף בעצם שזה שגד יהיה לשמה, נכון? אז יש מקום לדרוש, או שכשאני רוצה שגד יהיה לשמה, אני צריך לכתוב את המילים עצמם, שמי שכותב את המילים שהם יכתבו לשמה, כן? או שאפשר שהמילים יכתבו בסתר, ועל ידי חתימת העדים, הם יהפכו להיות לשמה. זאת אומרת, חתימת העדים תהיה מעין מעביר עליו קולמוס ומקדשו. כן? מעין מחיל עליו לשמה אחר כך. אבל אלה שתי דרכים להחיל לשמה על הגט. אני יודע את עמדת רבי מאיר בזה, רק מכוח זה, של מההלכה של חובר שאומר רבי מאיר לא אכפת לי לכתוב אותו בתלוש, לא אכפת לי למצוא באשמה חתמון תנולה, כן? זאת אומרת לא אכפת לי כל מיני דברים. עכשיו אני רואה שאצל רבי מאיר הכתיבה היא לא חלק מהעניין. החתימה יכולה לפתור את הבעיה, ברגע שתבוא החתימה ותתייחס לכתב, החתימה יכולה לאושש או לאשש את הכתיבה ולפתור אותה. אבל כל זה אני יודע, אני מדבר באמת, כן? לרבי לזה זה אף פעם לא עמד למתחם. כי רבי לזר, בשטר רגיל, בגט רגיל, הוא לא דורש בכלל ידי חתימה. ממילא ברור, אין לו שתי אופציות לרבי אלעזר. האופציה היחידה הפשוטה ברבי אלעזר, בשטר רגיל שאין בו ידי חתימה, אז האופציה היחידה היא שנכתוב את המילים לשמע. מובן? זה מה שקורה עליבא דרבי אלעזר. אבל מה קורה עכשיו שאנחנו אומרים שיש לרבי אלעזר גם מציאות של חתימה בגט? אז אני בכלל לא בטוח שזה מין מערכת אוטומטית שעליה מדבר רבנו יצחק הלוי, כן? שברגע שאני אומר שיש גם חתימה, אז אומר רבי יצחק הלוי, כאן מספיק לי החתימה של העדים, אני לא צריך את הכתיבה. בכלל לא בטוח. כי יכול להיות. כן? וזאת ההבנה הפשוטה של הרבה ראשונים בשיטת רבי אלעזר. כך לכאורה מוכח מדברי הרשב"א והרמב"ן, שאליבא דרבי אלעזר בסיטואציה כזאת אני צריך גם כתיבה לשמה וגם חתימה לשמה, שכל מה שכלול בכתב הגט גם הוא, כל דבר צריך לעשות לשמה. כי התפיסה הזאת שהחתימה יכולה להעניק שם לשמה על הכתם של הגט היא לא תפיסה אוטומטית, זו תפיסה שיש לי אותה בדעת רבי מאיר. אני בכלל לא בטוח שרבי אלעזר אמור אוטומטית להסכים לה. אני לא אומר שהוא חייב שלא להסכים לה, אבל אני בוודאי אומר שזה לא מסקנה אוטומטית. ובפועל יש לנו מחלוקת ראשונים בעניין הזה. רק אני אומר שעמדתו של רבנו יצחק הלוי והריטב"א שאימץ את הגישה הזאת, כן? העמדה הזאת היא נובעת מכך שהם רואים איזושהי זיקה אוטומטית בין ההלכה של ידי חתימה קרטה לבין הצורך בחתימה לשמה. וזה, אני יודעתי, לא פשוט, במיוחד לאור ההסבר שנתנו כאן. טוב, נחזור לענייננו. אז אמרנו ששיטת הרמב"ן והריטב"א היא שאם אתה סומך על עדי מסירה, בגט שיש בו עדי מסירה, אז הצורך בחתימת העדים לשמה הוא רק מדרבנן. אבל בגט שאתה עובד איתו עם עדי חתימה, הצורך בחתימה לשמה הוא מדאורייתא. כך אמרנו לפי דעת הרמב"ן והריטב"א. יש תשובה של בתשובות המיוחסות לרשב"א, בתשובות הרשב"א המיוחסות לרמב"ן, כן? בסימן צדי א', ששם הוא מעלה טיעון מעניין שעל פיו יוצא שגם אם יש לך בסופו של דבר עדי מסירה, הם לא יעזרו אם העדים היו חתומים, אם חתמת את העדים שלא לשמה, אם החתימה הייתה שלא לשמה, אז עדי המסירה לא יפתרו את הבעיה בשלב מאוחר יותר. הרשב"א כותב שם כך באותה תשובה, ואני קורא ממש בסוף דבריו, לא בסוף, כן, בעמודה אם אני שם אומר ככה, שלא אמרו חכמים שמזויף מתוכו פסול, אלא בכאין שטר שחותמה פסולים, ואין פסולן נודע וניכר מתוך השטר, כגון ההוא שטרה דחתימה ליתרי גיסא, והנמק כמו גט שנכתב שלא לשמו, דפילו רבי אלעזר דאמר עדי מסירה קרתה, כיוון דאפשר שיסמכו עליהם, ואין העדות כשרה, הרי זה מזויף מתוכו בשעת חתימתו, והרי זה פסול מיד, דאף על פי שמסרו אחר מכאן בעדים כשרים אינו אלא כמוסר שטר שכבר נפסל. הטענה של הרשב"א כאן היא שכיוון שרבי אלעזר אתה יכול לפעול איתו בשני מישורים, אתה יכול לפעול איתו בעדי חתימה, אתה יכול לפעול אותו בידי מסירה. אם בשטר הזה חתומים עדים, אז עלית כאן על מסלול של עדי חתימה. אם עלית על מסלול של עדי חתימה, והעדים האלה שחתמו, או הם או פסולים, או שחתמו שלא לשמה, אז פסלת את השטר. עכשיו אתה בא ולוקח שטר פסול ומוסר אותו בעדים. זה כבר לא יעזור להחזיר את השטר. זאת טענת הרשב"א. בפשטות, אם אני מבין את דברי הרשב"א הללו, מה שהרשב"א כאן טוען, ואני אומר, נחזור לרשב"א שבאנו שם חושים, ששם אותו כרגע בהקפאה עוד לשוב אליו, כי שם הוא טוען טענה אחרת, ונראה, נרצה להשוות אחר כך בין שני הדברים. אבל כרגע בוא נראה מה אומר הרשב"א הזה. והרשב"א הזה יוצא מדבריו שהוא טוען שברגע שלקחת גט והעלית אותו על מסלול של ידי חתימה, כי חתמת בו עדים, אז כרגע זה גט עם ידי חתימה. וגט עם ידי חתימה, אם העדים לא חתומים לשמה, או העדים פסולים, השטר הזה הוא שטר פסול. מה אתה אומר? אני יכול לתקן אותו אחר כך על ידי מסירה. אומר הרשב"א, זה לא עוזר, כי זה כבר כאילו מוסר שטר שכבר נפסל. אחרי שפסלת אותו, אתה לא יכול לטהר אותו מחדש. הוא שטר שכבר נפסל. ומשמע שיש פה בעיה עקרונית, לא כמו שהרמב"ן והנפה הסופרים, שאם אני מוסר אותו אז הוא בעצם הופך להיות שטר מצד הידי מסירה. ידי החתימה כרגע הם בעצם מיותרים, אלא כמה כיוון שהם כתובים כאן יש חשש שסמכו עליהם, לכן בגלל החשש הזה אני פוסל את השם. זה מה שאמרו הרמב"ן והנפה. הרשב"א לא מוכן ללכת לדרך הזאת, אז לא אומר שעלית על מסלול כזה, אז אתה חייב ללכת איתו עד הסוף. והמשמעות של ללכת איתו עד הסוף היא משמעות שאומרת שהשטר הזה הוא בעצם שטר של עלה על מסלול של ידי חתימה, ולכן הוא שטר שעובד מכוח ידי חתימה, ומכוח ידי חתימה הוא חייב להיות חתום לשמה וחייב להיות חתום בעדים כשרים. אם זה לא קיים שם אז הוא נפסל מדאורייתא, ושוב אין עדי מסירה יכולים להחיות אותו מחדש. כן, אני מדבר כרגע על לבדר בן עזר. לא, אני חושב שאם רבי עזר היה סובר, ככה נראה לי להגיד אותה, כי כרגע נכון, בצורה פשוטה, אם עדי החתימה לא היו עושים בשום דבר לגט, כן? אם לא היה שום תפקיד בגט, ורק נמצאים שם, לא היו עושים שום דבר, לדעתי זה לא היה פסול את הגט, גם אם היו עדים, עדים סורים, גם בני משמר, לא, אז יש שם דבר שזה לא תמיד יחס אליו. מה, אם בגט בגט, זה שם בגט, בגט בגט שם זה משפט סתם, הטובים לגמרי, משפט כזה, זה לא צריך ל... כן, אבל אם הם לא רלוונטים לגט, זה כאילו, הרי הרשב"א כותב את זה בפירוש. אם מדובר בעדים מובהקים, כן? שחתמו שם עדים גויים בשמות מובהקים, אומר הרשב"א, זה לא מפריע לי. למה זה לא מפריע לי? הוא אומר לרשב"א, זה פשוט חתיכת לא, לא, זאת עדות פסולה. זאת עדות פסולה. רק מה? כיוון שברור לי שאני לא אשתמש בה, אז סתם פה חתיכת לא. אם אתה אף פעם לא משתמש בעדים החתומים בשטר, לפי הרבי אלעזר, אז תמיד פה חתיכת לא שנשפחה שם. זה הרשב"א כותב. אני מסכים שלא כולם מסכימים עם הגישה. אבל הרשב"א עצמו לא מוטרד. אם יהיו שמות מובהקים, הוא לא מוטרד מזה. הוא אומר, הוא שואל את זה, שאלה הבאה, מיד, כאן הוא כותב. ואינו דומה לגט שחותמה פקודים ושמותיהם מובהקים שקשה בעיני מסירה לרבי אלעזר, לפי שחתימתם שפקודים אלו, כיוון שניכרים מתוך השטר עצמו, לא עזו למסמך עליים, וכך אינה חתימה אלא ככתיבה דעלמה ובנוסחה אחרת אלא כדיו בעלמה של משפח הנביא. עכשיו, יש אפילו נוסחאות שעוברות את זה בצורה מפורשת בהקשר הזה.
אם כל שטר יהיה כזה לרבי אלעזר, שאף פעם לא תשתמש בידי החתימה, זה מה שאני אומר לגביו. טוב, על כל פנים אני חוזר למסלול המרכזי שלנו. עד כאן קיבלנו מצד אחד את שיטת התוספות שחתימת העדים נשמע לא יכולה להיות מדאורייתא, כי היא רק באה כדי למצוא תשתית ראייתית לכך שהגט נפסל בידי מסירה, ועל זה לא צריכים לדרוש חתימה מדאורייתא. או את שיטת הרמב"ן והרצפה מצד שני, שהם אומנם דורשים שיש סיטואציות שבהן צריכים חתימה לשמה מדאורייתא, אבל זה לשיטתם בגלל שהם הולכים בשיטת הריף שעדי חתימה קרתה כעדי חתימה, ואז העדי החתימה האלה הופכים להיות חלק מן השטר, במקרה כזה שעדי החתימה הופכים להיות חלק מן השטר, אזי אני צורך אותם שיהיו חתומים לשמה, כי הם נחוצים מצד עצם השטר. ואכן כך נראה גם מדברי הרמב״ם, כי מדברי הרמב״ם נראה איפה לשון הרמב״ם שנייה, כן, הרמב״ם כותב כך: סופר שכתב הגט לשמו ולשמה כהלכתו וחתמו העדים שלא לשמה, הועיל ומסרו לה בעדים, הרי זה גט. ופה יש בעיה של נוסחה, אלא שהוא פסול, ולמה אינו בטל, כשאין עדים חותמים על הגט, אלא פני תיקון העולם. עוד נשוב לנוסחה המדויקת של הרמב״ם. על כל פנים, מדברי הרמב״ם הללו ניתן לדקדק שמה שפסק בשולחן ערוך בקופלמד א' ו', וזה דקדוק שלכאורה ברור גם מתוך דברי הרמב״ם, אפילו נכתב לשמו, אם לא חתמו העדים לשמו, אם נתנו לה בלא עדי מסירה, אינו גט. זאת אומרת, אם אתה סומך על עדי חתימה ואתה לא משתמש כאן בעדי מסירה, אזי אם העדים חתומים שלא לשמה, אינו גט, משמע שזה פסול דאורייתא. זאת שיטת הרמב״ם, כאמור שהיא מקבילה בנקודה הזאת, היא מקבילה לשיטת הרמב״ן והריטב"א שראינו כרגע, שאם אתה משתמש בעדי חתימה בלי עדי מסירה, אין לך כאן עדי מסירה, אזי אתה צריך שהעדים יהיו חתומים לשמה מדאורייתא. אם יש לך עדי מסירה, אז זה בעיה בגרסאות, מהי עמדת הרמב״ם בשטר כזה. נראה בהמשך. אבל בסיטואציה כזאת שאין, שהוא לא נכתב, שהגט לא נמסר בידי מסירה, והוא לא נכתב והעדים לא חתמו לשמה, משמע זה לא, מדאורייתא לא גט. וכך גם אומר הגר"א בביאורו, כן, אפילו נכתב וכו', כן דייק בדברי הרמב״ם פרק ג' החטא שכתב ולא יראה לי וכו', והועיל וכו', הבלב הכם מודה שאינו גט, וכן כתב תרומת הדשא סימן רק שכף חד בשם אור זרוע גדול וכפר ושושם. טוב, על כל פנים, זאת עמדת הגר"א, מסכים שזו עמדת הרמב״ם, אבל עמדתו של הגר"א עצמו בסעיף קטן חד, הוא סבור דאף ממש בשורה האחרונה בעמודה הימנית, ולי נראה דאף אם אין עדי מסירה, גם בגט שנכתב בלי עדי מסירה, אין צריך לשמע מדאורייתא, כיוון דבכתב לא קיים חתימה כלל, וחתימה דגט אין עולה מדין שטרות, מה שדיברנו בתחילת הדרך. הגר"א סבור שאף פעם לא נצריך חתימה לשמע מדאורייתא, אליבא דרבי אלעזר, גם אם אני סבור כמו הריף וכמו הרמב"ן, אני אף פעם לא צריך חתימה לשמה מדאורייתא. למה? כי גם אם עדי חתימה קרתה, אז עדי חתימה קרתה, הם קרתה בהלכות שטרות, הם לא קרתה בהלכות גיטין. מצד הלכות גיטין מספיק, כתיבת הגט צריכה להיות לשמה. החתימה שנחוצה בשטר היא מצד דיני שטרות, ובדיני שטרות לא צריכים לשמה. פה יש לנו מחלוקת מהותית בין הרמב״ן והריטב"א והרמב״ם מצד אחד לבין הגר"א, ואולי גם התוספות, אלא שהתוספות הם אף פעם לא משתמשים בידי חתימה כמשהו מהותי, הם תמיד משתמשים בידי חתימה רק כראיה שהיו עדי מסירה, אז לכן את שיטתם אי אפשר להביא כאן כחלק מן המהלך כולו. אבל הגר"א שמוכן לדבר על ברמה העקרונית, הוא אומר גם אם צריך עדי חתימה כי אני צריך אותם, אבל אני צריך אותם בלכות שטרות, אני לא בלכות גיטין, לכן לא צריך שיחתמו לשמה מדאורייתא, מדרבנן כן, גזירת וכתיבה. טוב, עכשיו זה מביא אותנו חזרה אל דברי הרשב"א, והרשב"א כפי שאמרנו הוא סובר שאני צריך לשמוע מדאורייתא גם בשיטת רבנו אפרים, גם בשיטת התוספות, שעדי החתימה מהווים רק תשתית ראייתית לכך שהגט נמסר בידי מסירה. וכאן לכאורה תמנו כבר שלכאורה עדי החתימה כאן הם ודאי לא שייכים לעניין, הם לא שייכים לשטר, הם רק יוצאים איזושהי תשתית ראייתית. אבל נדמה לי שגם את זה ניתן להבין לאור דברים שעוד נטען ונוכיח אותם גם בהקשרים נוספים בסוגיה הזאת, שלשיטת הרשב"א אמנם גט הוא שטר שאינו חייב לכלול בתוכו את ראיות חלותו או מסירתו וכו', הוא לא חייב לכלול בתוכו את היסודות האלה, והרי גט רגיל שנכתב בלי עדי חתימה, אז ראיית מסירתו תבוא באמת מבחוץ על ידי עדי מסירה. אבל סבור הרשב"א שברגע שאני כותב גט עם עדי חתימה, פירושו של דבר שרציתי לכתוב בתוך השטר הזה גם את היסוד הראייתי שבו, רציתי לכתוב בתוך השטר הזה גם היסוד הראייתי, אני כבר רציתי לשתול בתוך השטר גם את ראיית מסירתו בעדים, כי זה היה התפקיד של העדים, עדי החתימה. עדי החתימה הם יוצרים לך תשתית ראייתית שהוא אכן נמסר בעדים. ברגע שרציתי לשתול בתוך השטר הזה את היסוד הזה, זה הופך להיות חלק מגדרי השטר. דהיינו, היסודות הראייתיים שבתוך השטר הופכים להיות חלק מגוף השטר. אנחנו התלבטנו, עוד בשיעורנו, התלבטנו הרבה בשאלה הזאת, עד כמה יסוד הראייה שבשטר ויסוד הוויית השטר, זה שני יסודות, יש השבוי השטר, מצד עצם העובדה שיש כאן שטר בפניך, ויש השאלה של הראייה של השטר, מה מידת הקשר בין שני הדברים האלה? כי תיאורטית אפשר להגיד ששטר הוא יכול להיות מיוחד, אם לא מדבר שטרי ראייה כרגע, אבל מיוחד שטרי קניין, שטרי גירושין, שהוא גם כן שטר קניין. יכול להיות שמה צריך בשטר כזה, זה שנוכל לפעול את הקניין. הראייה שבו היא פחות קריטית. ואולי באמת שם יותר על יסוד הראייה שבו. וגם אם אני מוכן עקרונית לגבי מין מהלך שכזה, שאפשר לבטל יסוד הראייה שבו, דבר שהוא לא פשוט לפחות בשטרי קניין, ייתכן מאוד שהשטר יכול לפעול את הקניין רק בזכות הראייה שלו. דהיינו, שאם אדם מחזיק שטר קניין, שבשטר הקניין הזה יש ראייה לבעלותו על החפץ, זה עצם העובדה שאדם מחזיק את ראיית החפץ, זה כאילו מחזיק את החפץ. זה מה שזה בזכות זכות הקניין. אז נכון הוא שבגט, אני לא אומר את זה בכל מקרה, כי רבי אלעזר מוכן לקבל עדי, גט מי עדי חתימה. אבל יכול להיות שתפיסה כאן, שאם יש לך גט עם עדי חתימה, אומר על השבא, יש לך כמה ערוצים של שטרות. יש כאן שהוא כל כולו רק בא ליצור את הקניין. אבל שטר שבא ליצור גם להחזיק בתוכו את יסוד הראייה, אז הוא הופך להיות חלק מהשטר. הוא הופך להיות, זה שטר גיטין או גט שיש בו גם ראייה לגירושין. או זה שטר קניין שיש בו גם ראייה למעשה הקניין. ואז זה לא שאני אומר שבשטר הזה בעצם כלולים עכשיו יש לי פה שני שטרות. יש לי גט ויש לי שטר. וראיית השטר. שזה החילוק שיוצר הגרא בדברה. בא הרשב"א כאן וטוען לפי התפיסה הזאת, הוא אחר כך נסוג ממנה, עוד שוב, להמשיך את דברי הרשב"א לראות מהי מסקנתו. אבל בתפיסה הזאת, הרשב"א טוען כאן ששטר כזה שנכנס לתוכו, היסוד הראייתי נכנס לתוכו, אז הופך להיות שטר יחידה אחת, שהוא גט שכולל בתוכו את יסוד הראייה. והגט הזה שכולל בתוכו את יסוד הראייה, כרגע הוא הגט שלי. ואם כרגע הוא הגט שלי, אז הגט צריך חתימה לשמה. כי כל כתב הגט צריך להיות לשמה. וברגע שהחתימה היא חלק מכתב הגט, אז זה חלק מכתיבה לשמה. זאת טענת הרשב"א בשלב הזה. המהר"ם שיף אכן צועק נגד הרשב"א את הצעקה שצעקנו, כי לכאורה כאן העדים רבים רק תשתית ראייתית שאינה חלק מגוף הגט בכלל, למה זה מעניין אותי אם יהיה לשמה או לא יהיה לשמה? אבל בדיוק בנקודה הזאת, כן? לדעתי הרשב"א כאן בא ליצור את החידוש הגדול. והחידוש הגדול של הרשב"א, שגם שטר כזה, החלק הראייתי שבו, למרות שהוא לא, לכאורה אינו חלק אינטגרלי של הגט, אבל ברגע שבחרת לכתוב גט עם היסוד הראייתי שבו, אז הכל הופך להיות מהותי לגט. זה גט מסוג אחר, שאתה יכול לכתוב גט בסוג הזה. ואז כל מה שכתוב בגט הזה צריך להיות לשמה. ברגע זה הפך להיות חלק מכתב הגט, אז חלים עליו כל דיני הגט. בהמשך דבריו, הרשב"א נסוג. יש לו כמה קושיות על זה. ואני אפרש כרגע את הרשב"א בדרך שנראית לי, יש הרבה מאוד דיוטות נשפכו סביב דברי הרשב"א הללו באחרונים, העריכו מאוד בעניינם, ואני אבקש להציע את הדרך שנראית לי בעניין זה בדברי הרשב"א הללו. הרשב"א רואה הבדל מהותי בין רבי מאיר לרבי אלעזר. אליבא דרבי מאיר הוא לא דורש כתיבה לשמה, כי רבי מאיר סובר שעדי החתימה שחותמים לשמה, כפי שכבר הזכרתי, הם יוצקים את רעיון הלשמה על כל הגט. אבל רבי אלעזר סובר שצריכים לשמע בכל הגט שאתה כותב. כל משהו חלק מכתב הגט, כן? צריך להיות לו, צריך להיות כתוב לשמע. הרשב"א הבין בתחילה, בשלב המוקדם, מה שהבאנו עד כאן, שברגע שיש עדי חתימה בגט, אזי אם לא חתמו לשמע, אז יש פה פסול בעצם הגט. לכן תמיד יהיה שטר כזה, גט כזה יהיה פסול מדאורייתא אם העדים לא חתמו בו לשמה, כי הם חלק ממנו. ובנקודה הזאת מבצע הרשב"א איזושהי נסיגה מסוימת בסוף דבריו, והוא טוען שלא בכל מקום שיש עדי חתימה בגט הם פוסלים אותו מן התורה. הוא טוען כאן שעדי חתימה בגט יכולים לפסול אותו מן התורה אך ורק אם אתה עושה שימוש בהם. זאת אומרת, ואני מדגיש כאן את הנקודה הזאת, כי הוא טוען כך, במקום שאתה משתמש בראיית הגט, אם אתה לא הולך להשתמש בראיית הגט, אז מבחינתך הגט הוא רק פועל הגירושין. כי אם את ראיית הגט אתה תשתמש בעדי מסירה בפועל שיבוא ויעידו, אני מזכיר לכם שכל מה שאומר רשב"א בקטע הזה הוא על פי שהוא בדרכו של רבנו אפרים והתוספות, שצריך עדי מסירה. כמובן, תזכרו את זה. הרשב"א כאן בקטע הזה, בניגוד לדבריו בתשובה, וכבר עכשיו אני אומר לכם את הפער בין התשובה לבין דבריו כאן, שבתשובה הוא מדבר על איבא דה הרמב"ן ורבנו והריף, בשיטת הריף הוא מדבר. כאן הוא מדבר בשיטת רבנו אפרים. בשיטת רבנו אפרים אומר הרשב"א שרק אם נבהיר את זה, כשהרשב"א בתשובה מדבר בשיטת הריף, אז לשיטתו ברגע שחתמת עדים בגט, אז זה הופך להיות חלק מהשטר. ואם זה הופך להיות חלק מהשטר, והעדים הם עדי חתימה, הם יוצרים את הגט, אז הם חלק מהגט. אם הם חלק מהגט, הם תמיד ייפסלו. גם אם נמצא אחר כך בידי מסירה, זה לא משנה, כי בינתיים הגט כבר, השטר כבר נפסק. נכון? אבל כאן הרשב"א מדבר בשיטת רבנו אפרים, שעדי המסירה נמצאים בשטח. הם קיימים. עדי החתימה לא הולכים ליצור את הגט. כל מה שעדי החתימה מוכנים לעשות לך זה את התשתית הראייתית. על זה, לגבי התשתית הראייתית, אומר הרשב"א, שהיא תלויה בשאלה האם אתה משתמש בה בפועל או לא. זאת אומרת, אם בפועל תשתמש בעדי מסירה כדי להוכיח, אז פסול של פסולו של גט כזה יהיה רק מדרבנן. כי ברגע שהשתמשת בידי מסירה ואתה לא חייך אותו, אז לא השתמשת בראייה שבו. אם אתה לא משתמש בראייה שבו, אז זה שיש עדי חתימה, הם לא מפריעים לי. זה כמו קטם דיו שנמצא שם. כי לא השתמשת בזה. זה כמו קטם דיו שנמצא שם, לא אכפת לי שהוא לא נשמע מדאורייתא. אלא שתמנן, כיוון דאמא, אז אני מסמך עליי, אז אני פוסל. אבל אם השתמשת, אז זה הולך להיות חלק מהותי של הגט, כי אתה משתמש בראייה הזאת. אם זה חלק מהותי מהגט, אז בעיה תשמע, היא בעיה דומה. כי אם זה חלק מהותי מהגט, אז שם הגט יהיה פסול מדומה. לדעתי, זה הפשט בדברי הרשב"א. כאמור, יש עוד להאריך בעניין הזה, אבל אנחנו עכשיו נשתדל להתקדם כדי להספיק עוד כמה דברים חשובים. תשומת הדשן מביא כאן את דברי האור זרוע. הוא עצמו תמה עליו, ואני רוצה טיפה להתייחס לדברים כדי לחדד עוד כמה נקודות שעולות כבר, שעלו לנו כבר במהלך הדברים. אני רוצה רק לחדד אותם דרך דברי תרומת הדשן, נחדד עוד כמה דברים, ואז נוכל בעזרת השם באמת לגשת לשיטה אחרת. תרומת הדשן כותב כך, ואור זרוע כתב, וזה לשונו, קיים עלן כרבי לזהב דגט שאין עדים חתומים עליו כלל כשר, ותנסה בו לכתחילה, אבל חתומים עליו עדים פסולים או שחתמו שלא לשמה, פסול. ומודה רבי אלעזר דעדי חתימה קרתי אפילו בלא עדי מסירה. אז כאן כמובן האור זרוע מביא את שיטת הריף, שעדי חתימה קרתי גם בלי עדי מסירה, והוא טוען שבגט כזה שחתומים עליו עדים פסולים, הוא הגט הזה פסול. ואף על גב, ואור זרוע גדול מפרש, ושלא נשמע פסול מדאורייתא בחתימה. ואתם, דאף על גב דיתלה לרבי לזר וכתב דקרא כתיבה כאי ולא החתימה, היינו דווקא איכא דליקא עדים כלל. אבל איכא דאיכא עדים, כסבב דשלא נשמע אכולה מילתא דכתיבה בגט כאי. באופן פשוט, נראה מדברי האור זרוע, כפי שמובאים כאן בתרומת הדשן, שהוא סובר שלעולם אנחנו אומרים שברגע שחתמת עדים בגט, כן? אז הם צריכים להיות חתומים לשמה מדאורייתא, כי זה הופך להיות חלק מכתב הגט. ולא ברור מתוך האור זרוע מה יקרה, כמו באופציה של הרמב"ן למשל, אם יש לך עדי מסירה. האם גם אז הוא אומר את זה? בפשטות הוא אומר את זה גם כשיש לך עדי מסירה. כי ברגע שהחתמת אותם בגט, אז הם הופכים להיות חלק מהגט. וזה דברי האור זרוע מקבילים קצת לדברי הרשב"א, באותו רשב"א של בתשובה מיוחסת בסימן צדי א', ששם הוא טוען שאם אתה הולך בשיטת הריב, אזי ברגע שהחתמת, כיוון שיש שטר שעובד עם ידי חתימה, גם אם אז פסלת כבר את השטר, עדי מסירה אחר כך כבר לא יעזרו לו. ועל זה מקשה עליו התשומת הדשן, על האור זרוע הזה, ויש לתמוע הרבה על זה. דאי באי רבי לזר חתימה לשמה מן התורה, אם כן האח מכשיר רבי לזר שחותמים נוכרים אפילו בשמות מובהקים. איך אתה מכשיר? אם אתה אומר שחתימה לשמה צריכה להיות מדאורייתא, הרי העדים האלה לא חתמו לשמה. אנחנו זוכרים תשובת הרשב"א לשאלה הזאת, נכון? מהי תשובת הרשב"א לשאלה הזאת? הרשב"א עונה שבשטר שחתום בשמות מובהקים, אזי זה בכלל לא חתימה, זה כתם דיו. נכון? תרומת הדשן לא הבין ששמות מובהקים זה כתם דיו. הוא לא הבין כך. ולכן הוא שואל, למה שם אתה לא דורש? אם אתה אומר שכל החתימה לשמה נחוצה רק מדרבנן, כמו שיטת התוספות, כמו הגרא, אז אני מבין למה שמות מובהקים פותרים את הבעיה. כי כל הגזרה היא שמה יבואו לסמוך עליהם, שמה גזרה כתיבה עתו חתימה, אז במקום שבעיה שלהם היא רק בעיית רבנן, אתה יכול להגיד שמות מובהקים לא יבואו לסמוך עליהם. אין חשש שילמדו משם. אבל אם אתה מבין שברגע שיש כאן עדים חתומים זה הופך להיות חלק מכתב הגט, וכל מה שכתוב בגט צריך להיות לשמה, אז למה העדים האלה לא צריכים להיות לשמה? אז הרשב"א תרץ, זה כתם דיו. כנראה שתרומת הדשן לא היה מוכן לקבל את התירוץ של כתם דיו. העובדה הזאת שתרומת הדשן שלא מוכן לקבל את התירוץ של כתם דיו, לדעתי קשורה למחלוקת יסודית בהבנת הסוגיה בדף יהודה מודבט. יש בסוגיה בדף יהודה מודבט, בהבנה הפשוטה אנחנו מבינים שגט שנמסר שלא בעדם, שמאשר רב שמעון מכשיר, ירד רב שמעון לשיטתו של רבי אלעזר שגם בגיטי נשים הוא מכשיר גט שחתומים עליו עדים וכו', שהסיבה שבגללה הוא מכשיר היא בגלל שיש עדי מסירה, שבלי עדי מסירה אין אחרם אי אפשר בכלל להכשיר, נכון? כך לכאורה באופן פשוט. וזאת הבנה הרגילה בסוגיה. שגט שחתומים עליו גויים, גם לפי רבי שמעון שמוכן להכשיר אותו, זה רק אם הוא נמסר בידי מסירה. אבל אם הוא לא נמסר בידי מסירה, אז לא מכשירים אותו. וגם אז הוא צריך א' למסר בידי מסירה, ב' הוא צריך שזה יהיה בשמות מובהקים, שלא יבוא לטעות, לסמוך עליהם. אבל תסתכלו כאן בשלטי הגיבורים בדף ד' עמוד ב' בדפי הריב, שהוא מביא את שיטת הריאז. אז כותב כך, גט היוצא מתחת ידי אישה וחתומים בו עובדי כוכבים שאין דרך ישראל לקרות באותן שמות, והיא אומרת בעלי מסרו לי בפני ידי ישראל, אם הגויים החתומים בו מערכאות שלהם שום מקום ועד פילוליהם שאנו מכירים בהם שאינם מראים עצמם בקבלת שוחד, הרי אישה זו מותרת בגט שהדבר ידוע שלא חתמו אלו העדים אלא ביד הבעל, והבעל נתנו לה וחשבו. ואם היו אותם חתומים בו הדיוטים, חוששים שמא קיבלו שוחד, וחתמו ביד האישה, וגט זה מזויף. ואם באו עדי ישראל ואמרו שהבעל מסרו בפניהם, מותרת. לכן בשטר שחרור של עדים. הרי אז הוא מבין פשט אחר בסוף. הוא מבין שירד הרשימו לשוטו של רבי נזר שאמרנו בידי מסירה, זה לא שכל פעם שיהיו עדים כאלה הייתי צריך לבית ידי המסירה. כך אנחנו הבנו, כך הבנה פשוטה, שמה שרשימו מכשיר, בגלל שאני לא יודעת לסמוך על הידים האלה, אני צריך, תמיד צריך לבית ידי המסירה. ואז הרשב"א שהבין כך את הסוגיה, יכול היה להגיד שכשיש עדים מובהקים, זה כתם דיו בעלי. הרי אז לא מבין שזה כתם דיו. הרי אז אומר שאם יש לך עדים גויים מובהקים שחתומים בתוך השטר, אם השטר נעשה בערכאות, אזי אני יכול להשתמש בהם, כיוון שהם לא מראי נפשיו, אני יכול להשתמש בהם כתשתית ראייתית
לכך שאכן הגט נמסר בכדין, שהסיפור שלה שהגט נמסר בידי מסרה אכן הוא נכון, כי מדובר בעדים גויים, אמנם אין להם, הם לא יכולים ליצור את השטר, אבל הם כן יכולים להשתמש לי כראיה לכך שהגט נמסר כדין, אם זה בערכאות שזה לא מראה נפשי, אז אני כן משתמש בהם, שאומר אריאז. יש כאן, אם כן, ויכוח מהותי בעברת פשט הסוגיה. עכשיו, אם אני מניח שתרומת הדשא הבין כמו אריאז את מהלך הסוגיה שם, אז הוא לא יכול לבוא להגיד, לקבל את תירוץ הרשב"א, שחתימת העדים המובהקים זה קטם באלמה. אם זה לא קטם באלמה, אז צודק אריאז לכאורה בקושתו על האור זרוע, מה אתה עושה עם העדים האלה והלא העדים האלה הם אם לא חתמו לשמה, אז יש לך בעיה. אם אתה דורש לשמה בכל חלק, משהו חלק מהראיה של השטר, אתה דורש שיהיה לשמה, אז גם שם תדרוש לשמה. כאמור, האור זרוע עצמו יכול להבין את הסוגיה כמו הרשב"א ולתרץ כך, אבל הוא יכול גם להבין שלדעתו הוא חייב להבין לכאורה כמו הרשב"א, מסיבה הזאת שהוא סובר שהעדים האלה לא יכולים להיות רק אנן סדה, הוא לשיטתו, הוא הולך בשיטת הריף, שעדי החתימה הם עדי המסירה, כן? סליחה, עדי החתימה הם הקורטים, לא עדים חתימה, מעידים על כך שהייתה מסירה אחרת, ופה בוודאי עדי החתימה האלה לא יכולים להחליף את ליצור את הגט, כיוון שהם עדים גוי, כן? רק עליבא דשיטת הריאז שהולך בשיטת התוספות ורבנו אפרים, שהעדים האלה לא אמורים להיות בעצמם אלא מביאים את הראיה שהיו עדי מסירה, אז אני יכול לעבוד כך. אבל לשיטת הרשב"א והאור זרוע שמבינים כשיטת רעריף שעדי חתימה מועילים במקום עדי מסירה, אז כאן בעדים מובהקים, בשמות מובהקים, ברור שאי אפשר לסמוך עליהם, כי הם לא יכולים לעבוד להיות במקום עדי המסירה כעדי חתימה מצד עצמם, כי הם גויים, גויים לא יכולים להיות עדים, הם לא יכולים ליצור שטר, הם לא יכולים לעשות את השבוי השטר. מכאן זה מביא אותנו לעסוק קצת יותר, להיכנס לעובי הקורה בשיטת הרמב"ם. הרמב"ם פוסק כאמור סופר שכתב הגט לשמו ולשמה כהלכתו, וחתמו העדים שלא לשמה, הועילו מסרו לה בעדים, הרי זה גט. לפי שאין העדים חותמים על הגט, הם על פני תיקון העולם. זאת נוסחה אחת לפנינו. נוסחה אחרת, אלטרנטיבית, היא הועילו מסרו לה בעדים, הרי זה גט, אלא שהוא פסול, ולמה אינו בטל? לפי שאין העדים חותמים על הגט, הם על פני תיקון העולם. שתי האופציות האלה בהבנת הרשב"א, בהבנת הרמב״ם, סליחה. לפי האופציה האחת, אז הרמב״ם מכשיר בדיעבד גט שחתמו בו עדים שלא לשמה, אם הוא נמסר בפני עדי מסירה. זאת אומרת, שהוא מבין שהצורך לחתום לשמה בגט כזה, הוא רק לכתחילה. שבדיעבד זה לא מפריע. הגט יהיה קשר, גם אם לא חתמו לשמה. אבל לכאורה, דברי הרמב"ם האלה מנוגדים לדברי הסוגיה לרבי אלעזר, שכתוב בסוגיה, מודה רבי אלעזר במזויף מתוכו שהוא פסול. משמע שפסול. אז לפי הנוסחה שהרמב"ם באמת פוסל, אז מסתדר. כאן, כותב בתרומת הדשן ליישב את דברי הרמב"ם, הוא כותב כך. ונראה לומר, הדמדם את תלמוד החתימה שלא לשמה, למזויף מתוכו על יבד רבי לזר, היינו דווקא למי דמשנה מתניתין דרש גיטין עתק רבי לזר, אבל לשינוי דרב אשה, תמו כמתניתה כרבי יהודה, לא צריך נקלל לומר, דפסול רבי לזר מזויף מתוכו, אלא איך דאיקה למי חשדעת למסמך עליי, וכדמה כשהוא התוספות לעת. אומר תרומת הדשן, בסוגיה
בצד התירוץ של רבי לזר דורש חתימה לשמה בגלל רבי אבא שמודה שמזויף מתוכו, מופיע תירוץ נוסף של רב אשה, שהמשנה שאומרת שצריכים פני נכתב ופני נכתם בשביל לשמה, היא כשיטת רבי יהודה שדורש גם כתיבה וגם חתימה לשמה. וראשונים רבים עסקו בשאלה הזאת, למה רב אשה תירוץ אחר? האם הוא חולק על התירוץ הגודל או לא? אז חלק מהראשונים אומרים שרב אשה שתירץ התירוץ, למה אני רבי יהודה לא חולק על התירוצים הקודמים, אלא בוא נאמר לפושטא דמילתא. לפושטא דמילתא המשנה יכולה להסתדר גם רבי הבא. אבל זה לא אומר שאנחנו חולקים על הרעיון של רבי אבא שמודה רבי אלעזר במדויק מתוך. זאת שיטת חלק מהראשונים. תרומת הדשן כאן טוען שיכול להיות שרב אשה שהציע תירוץ אחר סבור באמת שלעניין בעיית לשמה אנחנו לא מאמצים את שיטת רבי אבא שמודה רבי אלעזר במדויק מתוך. וזאת מפני שכפי שאומר כאן תרומת הדשן, איפה הייתה הלשון שלו, כן? משום דלא סבירה למימר ושלא לשמע פסוק כי מזויף מתוכו. כי הוא טוען שלא לשמע זה עניין צדדי. וכיוון שזה לא חלק אינטגרלי של הגט, איזה מין גזרה, גם לפי התוספות, זה רק גזרה, כתיבה, את וחתימה, את וכתיבה, אז הוא אומר זה, הוא לא סבר לקבל את זה. הרמב"ן בדף ה' במסקנת הסוגיה אומר את המילים הבאות: דהא רב אשה עסקא כרבי יהודה דאילו לרבי לזר כבן דחששא בעלמא הוא לאף מזויף מתוכו מקרה דרבנן לא חיישינא למיעוטא. אבל לא מדובר פה בסוגיה כשהגמרא מעמידה עליך רבי לזר שהוא צפלית פנה איתה ופנה איתה, לא מדובר פה בגט שחתמו בו עדים שלא לשמוע. אם הייתי יודע, אומר הרמב"ן, שהעדים חתמו שלא נשמע, אז ודאי זה היה פסול מדאורייתא אם סמכו עליהם, והיה פסול מדרבנן אם לא סמכו עליהם בגלל מזויף מתוכו. אבל הוא טוען שפה אני לא יודע אם חתמו לשמע. ואז טוען הרמב"ן, אם אני לא יודע שחתמו לשמע, שחתמו שלא נשמע, סליחה, אז אני צריך רק שיגידו פניי נכתב כדי לדעת שחתמו לשמע. כיוון שיש לי ספק, אז החשש הזה הוא לא מספיק רציני כדי שנדרוש לבסס אותו, כדי שנדרוש להגיד עליו פניי. זה מה שטוען הרמב"ן. אז יוצאנו כאן שיטה חדשה לפי הרמב"ן. בעוד שלפי תרומת הדשן באמת גם בדיעבד גם אם ברור לי שחתמו שלא לשמע אין לפסול גט כזה, אומר הרמב"ן, אם חתמו בפועל שלא לשמע זה יכול להיות שזה בעייתי, אבל כאן יש לך ספק אם חתמו שלא לשמע. במקרה של ספק אני מוכן לאמץ למעשה שלא נצריך שם, לא נחשוש לזה שנחתם שלא לשמע. ואכן כך מצאתי גם בתשובות חכמי פרובינציה שטוענים כך בצורה ברורה, הם כותבים כך, אני מצטט: לכיוון שנתנו הבא להם כעדי מסיראים ואפילו נחתם שלא לשמע עולה כבאוסה דקלל חתומים עלי בדרב לעזר דמר עדי מסירה קרתה, ואף על גב דעיקה למימר שמה הם חתומים גט שמה לא נחתם לשמע והבה לכם זויף מתוכו, איקה למימר הנמילה בוודאי אבל בספק לא חיישינה. כמובן מי שאומר שרק בוודאי חוששים, רק בוודאי נחתם שלא לשמע חוששים אבל בספק לא חוששים, יכול להיות שהוא סובר באמת שאו שאם הפסול הוא רק מדרבנן אז בספק הוא לא חושש, אבל גם אם הפסול דאורייתא יכול להיות שהוא סובר שכיוון שבדרך כלל בקיאים לשמע אז אני לא צריך לחשוש מציאות של ספק. וכלשונו של הרמב"ן, כיוון דחששא בעלמא הוא לא חיישינא למיעוטא, לא חוששים למיעוט כזה רחוק. אז זה לגבי הנקודה הזאת, אם נניח שהגרסה הזאת ברמב"ם היא הגרסה הנכונה, דבר שלא ברור, תרומת הדשן בעצמו מאיר שיש לפניו כל מיני כתבייה של רמב"ם, חלק כך, חלק כך, קשה מאוד לדעת בעניין זה. הלכה למעשה ברור שאנחנו פוסקים שגט כזה פסול, אם העדים חתמו שלא לשמע, בגלל שרוב הראשונים כך מכריעים למעשה. עמדת הרמב"ם לא ברורה, אבל מצד רוב הראשונים נהיה ברור שהם נקטו יותר שהגט הזה פסול מדאורייתא. סליחה, פסול, לפחות מדאורייתא מדרבנן, זה תלוי בשיטות שהזכרנו כאן. אם אני עובר מבעיית לשמה לבעיה של עדים פסולים. אז רשי כאן בסוגיה אצלנו אומר, בדף יהודה עמוד ב', אומר רשי, מודה רבי לזר במזויף מתוכו, דאף על גב דאמר רבי לזר גט שאין עליו עדים כשר, דווקא אין עליו עדים, אבל יש בו עדים פסולים, פסול מדרבנן, דילמה קעת לממסרי באפיו ומסמך עליו, שמה יבוא למסור אותו בפניהם ועלול לסמוך עליהם, לכן הוא פסול. בתוספות הם אומרים חשש אחר, דיל מעט אלה מסמך עליי הוא בלא עדי מסירה ישראל, שם יבוא לסמוך עליהם בלי שיהיו עדי מסירה ישראל, ויניח שאכן הוא נמסר כדין ובאמת לא נמסר כדין בפני עדי מסירה ישראל. טוב, זה כבר וריאציה של החשש, אבל מדברי רש"י נראה שהפסול בעדים פסולים שחתומים בגט הוא רק פסול דרבנן, שם יבוא למסור אותו בפניהם או שם יבוא לסמוך עליהם שהגט נמסר כדין. כך יוצא מדברי רש"י. לעומת דברי רש"י כאן, רש"י עצמו בסנהדרין בדף כ"ח עמוד ב' כותב, מודה רבי לזר במזויף מתוכו, אומר רש"י, שחתמו בו עדים פסולים שהוא פסול, דממאי כאן אלה בהשטרה, ההשטרה חספה באלמה. הביטוי חספה באלמה משמע ביטוי דאורייתא, לא משמע שזה רק מדרבנן עשו אותו לחספה באלמה. אם ככה צריך להגיד, חוששים שבע יבוא לסמוך עליהן, השיבוש, החתימות כשרות וכו'. מדובר כמובן באי מתנדל וחתימה להתרי גיסא שהם חתומים עדים קרובים שהם פסולים, ואז העומד הגמרא הלך לסום לאותו בעדי מסירה, עומד הגמרא למרות הכל הוא פסול בגלל מזויף מתוכו. אז אם יש עדי מסירה, מה הבעיה? פה יש עדי מסירה, זה מצוין, שבע יבוא לסמוך עליו בלי עדי מסירה. אבל זה רש"י לא אומר כאן בסדר, רש"י אומר שזה חספה באלמה. למה זה חספה באלמה? כך גם משתמע ברשב"ם בבבא בתרא בדף ק"ע, גם שם הרשב"ם כותב מודה רבי לזר דווקא גט שאין בו עדים כשר, דעדי מסירה כפיד רחמנא, ומי הוא אם חתמו שקר או עדים פסולים בתוך הגט הרי הוא פסול. וגם כאן מדברי הרשב"א משתמע שזה דין גמור. ברש"י אבל יש לנו מתח גדול, כי רש"י יש לנו סתירה בין דבריו כאן בגיטין לדבריו בסנהדרין. ונראה לי שצריך לחלק לדעת רש"י שהוא מחלק בין גיטין לשטרות בנקודה הזאת. ונאמר כך, בגט רש"י סבור שכל כולו נועד לגרש את האישה. יסוד הראיה שבגט לדעת רש"י הוא לא עניין מהותי לשטר, ולכן כיוון שהגט הזה מצד פעולת הקניין שבו, מצד פעולת הגירושין שבו, יש כאן עדי מסירה, אז מדאורייתא הוא קשה. מה תאמר? שמא יבוא לסמוך עליהם ולמסור אותו בפניהם. זה גזירה דרבנן. גזירה דרבנן זה פסול דרבנן. בנוגע לשאר שטרות, שזה הסוגיה בסנהדרין ובבבא בתרא, שם המציאות היא אחרת. שם אנחנו נמצאים במצב שבו יש לנו שטר, אומנם שטר קניין, האם התנתה? אומנם שטר קניין. אבל שטר קניין כזה, וגם בסוגיה בבבא בתרא מדובר ב... שטר קניין קרקע, אומנם מדובר בשטר קניין, אבל זה שטר קניין שחתמו בו עדים. אם חתמו בו עדים אז הוא עלה, שטר קניין יכול להיות גם שטר שעושה רק קניין. זאת אומרת, אם היו חתומים בו עדים ואז היה נמסר בלמסר, אבל היה עושה את הקניין בלי יסוד הראיה, לא היה קיים שם. ועקרונית מניח שסוגי השם סוברת שאפשר שההלכה, או לפחות רבי אלעזר סבור ששטר כזה טוב, אם פוסקים ככה, לא פוסקים ככה, זה כבר תלוי במחלוקת הגדולה, אם פוסקים כמו רחזה ושטרות טוב. אבל ברגע שחתמו עדים על השטר הזה, בשטרי קניין, ברגע שעדים חותמים על השטר הזה, אז הגט הזה עלה כבר על הנתיב של הראייה.
השטר הזה עלה על נתיב של שקרי ראייה. כששטר עולה על נתיב של ראייה, אם הוא לא יכול להשתמש לראייה, אז הוא פסול. כיוון שהראייה שבו לא קיימת, אז גם הקניין שבו לא קיים. ברגע שמפעילים בשטרי קניין, בניגוד לגיטין, ברגע שמפעילים בשטרי קניין את ערוץ הראייה, אם הראייה שלבו לא יכולה לתפקד, אם על עזי, הנייר הופך להיות חספה באלבה. הוא לא מתפקד. הרי יש ראשונים שאתם יודעים את זה. אתם יודעים שיש ראשונים שאומרים שבכל שטרי קניין, כן? אי אפשר לסמוך על ידי מסירה, צריך תמיד רק על ידי חתימה, כי הלכה כרבי אלעזר בגיטין, ולא בשטרות, ולא בשטרות, הכוונה היא גם לא שטרי קניין, שיטת הרמב"ן, למשל. בניגוד לרייבד. אז התפיסה היסודית היא שיכול להיות ששטרי קניין זקוקים ליסוד של הראייה. עכשיו, רש"י לא הולך עד המסלול הזה. מה שרש"י אומר ככה, אם לא היו ידי חתימה, יכולתי לקבל שטר כזה כשטר קניין לבד, בלי היסוד הראייתי שלו. אבל ברגע שעליתי על מסלול החתימה, אז עליתי כבר על מסלול של שטר קניין שיש בו יסוד של ראייה. ואם כך, שטר הקניין הזה יכול לעבוד רק עם הראייה שלו. וכיוון שהראייה שבו היא לא תקפה, אז השטר הוא חסר בעיה. כך צריך לומר בשיטת רש"י, כך לומר בשיטת הרשב"ם, כך עומד בפירוש היד רמה ולא רמה. היד רמה ובאטרה, הוא אומר כך, הטעם כיוון דלמיקנה באלמה איכתיב, ולאו לראיה קנה. אם נכתב רק לקניין באלמה ולא לראיה, אז הוא קונה בידי מסירה. אבל הכה, כיוון דחתימה עלי עדים, שמע מינה לראיה איכתיב. ומיגו דפסיל לראיה, ומיגו דפסיל לראיה, דהה אין עליו עדים, פסילנה מלהקניה. תדע, דגפסינה, נפלג דיני אומר ובטרה, ומביא את הראיה בסנהדרין. ושמע מינה דשטר שהיו שני עדים חתומים עליו, ונמצא אחד מהן קרוב פסול, אפילו לנזר דאמר עדי מסילה קנטה פסול, אף על גרדה מסרן יעלה בעדי ועדים קשרים. כדי רב אבא דאמר מודה רב לזר מוזיאה מתוכו שהוא פסול, ולא מהנה, לא לראייה ולא לראייה ולא לקניה. זה החידוש של היד רמה, ולעניות דעתי זאת גם עמדת רש"י והרשב"ם. שלכן שם בשאר שטרות, גם אם יש עדי מסירה, הגט פסול מדאורייתא. השטר פסול מדאורייתא. זה בניגוד לגיטין. כי בגיטין, שפה יסוד הראייה של הגיטין הוא ודאי יסוד חיצוני, רש"י סבור שהוא לא חלק אינטגרלי של הגט, ולכן פה גם אם חתמתי, זה לא אמור לפסול אם יש לי רק עדי מסירה, כי אז הגט פועל פה את הקניין, את הגירושין, הוא פועל בצורה יסודית, וכל הבעיה זה חשש שהם יסמכו עליהם, זה חשש של רבנן, לכן הגט יהיה פסול רק מדרבנן. טוב, אני רוצה נלך ישר לנקודה האחרונה, שאני בכל זאת רוצה עוד להספיק אותה, והשאלה של האם יש פסול של מזויף מתוכו בידי חתימה שחתמו בחובה. הסיטואציה ברורה. לרבי מאיר, כתיבה יכולה להיות במחובה, אין לי בעיה, כי רק החתימה צריכה להיות בתלוש. אז כתבו מחובר, תלשו, חתמו ונתנו לה, קשה. לרבי אלעזר, הכתיבה צריכה להיות בתלוש. אז דרך כלל אם הכתיבה צריכה להיות בתלוש, סביר להניח שגם החתימה תהיה בתלוש. כי אחרי שגט נתלש, איך פתאום הוא יכול להיות מחובר, איך העדים יכולים לחתום מחובר. עד שבא הרשב"א וחידש שהבעיה היא לא בגט שצריך להיות תלוש בין כתיבה לבין עד המסירה, אלא שצריך להיות תלוש בשעת כתיבה ובשעת לרבי מאיר בשעת כתיבה, ורבי אלעזר צריך להיות תלוש בשעת חתימה. לכן הוא הפוך, לרבי מאיר צריך להיות תלוש בשעת חתימה, ורבי אלעזר צריך להיות תלוש בשעת כתיבה.
השאלה היא, מה הדין אם בשטר שחותמים בו עדים, אליבא דרבי אלעזר, האם גם אז יש לי פסול אם הם חתמו במחובת? דהיינו היה תלוש, חיבר אותו, כן? ואז חתמו, אומר הרשב"א. ומיננה משמעינה דווקא בתלוש ובסוף חיברו וכתבו לרבנן, זה רבי אלעזר. אינה מכתבו או חתמו לרבי יהודה, הוא דפסול. משום דכתיב וחתב ונתן דבעינן דבשעת כתיבה לרבנן, ובשעת כתיבה וחתימה לרבי יהודה יהיה בתלוש. אבל כתבו בתלוש וחיברו וביטלו לארץ וחתמו לרבי אלעזר, אינה מכתבו וחתמו בתלוש לרבי יהודה וחיברו וביטלו ותלשו. זאת אומרת, מה שאומר המשמע זה לא מעשה התלישה יוצר בעיה, אלא הכתיבה במחובר או החתימה במחובר, כל אחד לשיטתו, היא זאת הבעייתית. ולכן הוא רוצה לטעון, אם כתבו, איפה זה עוד פעם? כתבו בתלוש וחיברו וביטלו וחתמו לרבנן, זאת אומרת לרבי אלעזר, כשר. דלא הקפיד הכתוב שיהיה בתלוש אלא הכתיבה או החתימה, למר כדי יתלה או למר כדי יתלה. ואז פה מתעוררת שאלה קשה על לבדי הרשב"א. הרשב"א כותב פה שלפי רבי אלעזר, אם אדם כתב גט בתלוש, שזה עדיף, צריך לכתוב אותו בתלוש, ואחר כך חיבר אותו, והעדים חתמו במקומה, זה לא מעבד עליך על לבדי רבי אלעזר. ולמה? למה אין כאן מסולח מתוקות? למה, כמו שאתה הרשב"א אמרת בעניין לשמה, כשעדים צריכים לחתום לשמה, אמרת שרבי אלעזר אמנם עדים לא חייבים להיות חתומים בגט, אבל אם הם חותמים בגט, אז זה הופך להיות חלק מכתב הגט, ואם זה הופך להיות חלק מכתב הגט, אז צריך שהחתימה תהיה לשמה, כי זה הופך להיות חלק מכתב הגט. אז למה לא נגיד שאם העדים חותמים על גט, זה הופך להיות חלק מכתב הגט, וכתב הגט צריך להיות בתלוש, אז גם החתימה צריכה להיות בתלוש? אני רק מזכיר שיש באמת באחרונים שחולקים על המשפע. ונרשוע סובר בפירוש שיש בעיית מזויף מתוכו גם בעדים שחתמו במחובה. אליבא דרבי אלעזר. פה יכול להיות שיש להבדיל הבדלה ברורה לדעת הרשב"א בין דין לשמה לבין דין מחובה. זה לסוד שכבר הזכרתי היום בתחילת הדברים. לגבי דין מחובר, סליחה, נתחיל בדין לשמה. לגבי דין לשמה, כבר אמרתי שהיסוד בדין לשמה הוא לא שהמילה הזאת צריכה להיות לשמה. דין לשמה הוא דין בגט. זה דין בגט. אז עכשיו כך, אמרנו שאם דין לשמה זה דין בגט, שאלה איך יוצרים את הדין הזה של לשמה בגט. אפשר לייצר את הדין של לשמה בגט על ידי כתיבת כל המילה בגט לשמה, אבל גם פה זה לא, אם חסר, אם כתבתי מילה אחת בגט שלא לשמה, כן? הפגם הוא לא במילה הזאת, הפגם הוא בגט, שהגט הוא לא נשמע. אתם מבינים את הנקודה הזאת? כשאני כותב גט, אפילו מילה אחת שלא נשמע, לא יודע שכתבתי את כל המילים נשמע, חוץ מילה אחת לא באה מילה מהתורף, לא מילה מהתורף. כן? אם מילה אחת מהתורף לא כתבתי נשמע, אז הבעיה היא לא במילה הזאת שכתובה שלא נשמע. הבעיה היא שברגע שמילה אחת נכתבה שלא נשמע, אז חסר במשמע של הגט, כי כל הגט, מעשה כתיבת הגט צריך להיות מעשה לשמה. ואז הפגם הוא לא פגם בכל מילה ומילה שחסר בה לשמה. כי הלשמה הוא בגט כגט, ביחידת הגט כגט. במחובר, יכול להיות שההלכה היא אחרת. אם כתבתי מילה מסוימת במחובר, אז הבעיה היא לא בגט כגט. הבעיה במילה הזאת, כי יש דין של וכתב ונתן שהכתיבה צריכה להיות בתלוש. ואז יש מילה אחת שנכתבה במחובר, אז פה יש בעיה. אז בהלכה שקשורה לגט כגט, אומר הרשב"א, חתימת העדים הופכת להיות חלק מהגט, אז בהלכות שקשורות לגט כגט, כאן יש עדים
שנפגע, צריך להיות נשמע, לכן יש גם חתימות, יכול להיות. בהלכות שלא נוגעות לגט כגט, אלא למעשה כתיבה של מילה זו או אחרת שצריכה לקטט את הגוש, כאן אומר הרשב"א, כיוון שהחתימות שלהם הן לא באמת חלק מכתיבת הגט במובן המלא של העניין. כל מה שצריך את החתימות זה רק כדי לשמש כראיה, כתשתית, לכך שהגט נמסר כדין. ופה אחד מפירוש חובה. לתפקיד הזה הם יכולים למלא את התפקיד הזה, תפקיד הראיה יכול למלא. הן כך, הן כך. דין לשמה, משהו דין בגט עצמו, אז הדין הזה של אם חסר את המשמע של החתימה, כיוון שהחתימה הופכת להיות חלק ממנו, אז זה פוסל את הגט. אבל דין חובה הוא לא דין בגט, הוא דין מעשה כתיבה. אז כיוון שמעשה כתיבה של המילה הזאת הוא פחות קריטי, גם אם אני כותב מילה אחרת מתוך הגט, אם אני כותב אותה בקומה, אז הבעיה באותה מילה, הבעיה לא. נכון שאם יש לי בעיה באותה מילה, אז אני צריך לדון מה יהיה הדין אם חסרה את המילה הזאת בגט, אבל כמה היא קריטית בגט. כמובן, מה שאין בלשמע בגט, זה דין שמתפשט על כל הגט. יכול להיות שזה ההבדל לבד הרשב"א, ולכן לדעת הרשב"א, פסול מחובר בחתימות לא שייך, אבל פסול לשמה בחתימות שייך. טוב, אז מה שניסינו כאן לברר היום, זה פחות או יותר בקצרה, זה את השאלה של דין מזויח מתוכו, מה כשיש לי עדים, עדי חתימה בשטר, ולמרות שהליבה דבר עזר לא צריכים, לחתום בשטר, מה קורה אם עדים חתמו, אז עד כמה הבעיה הופכת להיות בעיה דאורייתא, שלפי חלק מהראשונים ראינו שזה יכול ליצור בעיה דאורייתא ברמות שונות, כשהרשב"א הוא הקיצוני שבהם, שמוכן לומר שגם אם רק החלק של תפקיד העדים רק ליצור תשתית ראייתית, שהגט כולו נעשה כדעת וכדין ונמסר בידי מסירה וכו', שגם אז יש בעיה של לשמה דאורייתא, וזה כמובן חידוש גדול של הרשב"א, ועוד ש... התוספות והגרא מצד שני לא מוכנים, כי התוספות והגרא זה שני דברים שונים, אני מזכיר שוב, כי התוספות לשיטתם באמת עדי חתימה אין להם תפקיד משמעותי בגט, כל תפקיד עדי חתימה זה רק לשמש ראיה שהוא נמסר כדין, אז אני יותר פשוט להבין שלא צריך לשמוע מדאורייתא. אבל הגרא אומר את זה גם בדעת הריף, שעדי חתימה הם משווים את השטר לשטר, רק טוען הגרא שזה דין בהלכות שטרות ולא בהלכות גיטין, ולכן מדאורייתא לא צריך להיות חתימה לשמה. אבל הרמב"ן והרטב"א וכולי, כל אלה זה שיטת ביניים, והרמב"ם סוברים בעצם שמקום שאני מתפקד עם העדים כעדי חתימה ממש, והם הופכים להיות חלק מהגט, אז צריך שיחתמו לשמה, מדאורייתא, אבל אם אני לא סומך עליהם, שם הלשמה הוא רק מדרבנן. לגבי עדים החתומים מצד עדים הפסולים, אז כאן... לדעת רוב הראשונים מדובר בבעיה דרבנן, כך אומר הרטב"א אצלנו, הרמב"ן וכו', וגם רש"י ותוספות אצלנו אומרים שהבעיה היא רק דרבנן. הבעיה היא שבסנהדרין ובבבא בתרא רואים שם שהבעיה של עדים פסולים היא בעיה שעושה את השטר לחספא ועלמא, שזה לא עובד מדאורייתא, ושם חילקנו בין גיטין לבין שאר שטרות לבין שטרי קניין, שבגיטין היסוד שבו הוא רק יצירת הגירושין, הראיה היא לא חלק מהשטר, לכן זה שעדים פסולים חתומים זה לא פוסל את השטר. מה שאין כן בשטרי קניין, אף על פי שיכול להיות שטר קניין בלי יסוד הראיה שבו, אבל אם בחרת לעלות על מסלול של ראיה והחתמת עדים בשטר, אז אותו שטר קניין חייב להיות עם יסוד הראיה שבו, ועם הראיה שבו פסולה, אז גם החלק הקנייני שבו מתבטל, ואין כאן בכלל שטר, והשטר הופך להיות חספא בעלמא. ובסוף דנו בהיבט של פסול מחובר בחתימת העדים, האם גם כאן יפעל דין מזויף מתוכו או לא. אמרתי שפני יהושע סובר שכן, כך הוא כותב בפירוש בדף ד', אבל מדברי הרשב"א בדף כ"א נראה שאין לו בעיה כזאת, והחילוק יכול להיות עד כמה ההלכה הזאת היא הלכה בגט או הלכה במעשה הכתיבה של כל מילה ומילה, וכאן יכול להיות שבנקודה הזאת יובן ההבדל שבין דין לשמה לבין דין מחובר. עד כאן. Thank you.